מאני טיים עם דני וידיסלבסקי.
השבוע היה לנו מפגש סיכום שנה לנבחרת קומנדו לעסקים, וזה היה פשוט וואו. כמות ההישגים, ההצלחות, פריצות הדרך, כמויות בלתי נתפסות. אחר כך עשינו תרגיל מנטלי מיוחד כדי להזניק את 2025 לשיא הכנסות והצלחות. חבר'ה היו באורות גדולים וכבר בדרך לשבירת שיאים חדשים. אבל ביחד עם כל הטוב הזה, לא שכחנו בסיום גם לדאוג ולפעול למען מי שלא נמצאים איתנו כבר יותר מ-15 חודשים. בטח שמתם לב שאנחנו נמצאים בזמנים היסטוריים ומיוחדים. ובזמן שכולנו מתפללים ומחכים לחזרתם של כל החטופים הביתה, המלחמות שלנו רחוקות מלהסתיים. מלחמות עם אויבים מבחוץ, מלחמות פנימיות בעם, ומלחמה על עתיד הדמוקרטיה בכלל ומערכת המשפט בפרט. אני דני וידיסלבסקי, מומחה להתנהגות אנושית ומאסטר בניהול. כבר 25 שנים שאני עוזר לבעלי עסקים להרוויח הרבה כסף ביושר. היום אנחנו בתוכנית ספשייל במתכונת מיוחדת לתחילת השנה האזרחית. בשעה הקרובה נבלה עם אחד האנשים המשפיעים במדינה בכל הנוגע לדמוקרטיה, זכויות אדם, חוק ומשפט. נשוחח עם עורך הדין עמית בחר, ראש לשכת עורכי הדין, על הקריירה שלו, הפעילות שלו כראש לשכה, החיבורים בין עסקים קטנים בישראל ועורכי דין, הרפורמה המשפטית והמשבר החוקתי. וגם על עמית האדם. פתיח ומתחילים.
מאני טיים עם דני וידיסלבסקי.
עמית, קודם כל אושר גדול שאתה איתנו. מה שלומך?
כנל, כנל, שמח להיות פה.
ותראה, מצד אחד אתה ראש לשכת עורכי הדין, אבל מצד שהיית גם עורך דין, מן הסתם.
כן, זה מותנה אחד בשני.
כן, ורציתי לשאול, איך בחרת להיות עורך דין? כי כל אחד יש לו מסלול אחר למה שהוא מגיע לזה, ומה היה הטריגור, המניע שלך להיות בענף?
אתה יודע ששאלו אותי כשהייתי צעיר ילד, למה ההורים שלך בחרו את השם עמית, הם תמיד אומרים לי, זה שם יפה, בחרנו. אז חשבתי שזה מקצוע שאני אהיה בו טוב, הוא עניין אותי. אז אני מגיל גם צעיר, עניין אותי המקצוע גם לעסוק בחוקים, בזכויות, בליטיגציה, לייצג אנשים. כשהייתי, אני לא זוכר כבר את הגילאים המדויקים, אבל אני חושב שאולי בתיכון, בחטיבת הביניים, התנהל משפט דמייניוק, מי שזוכר.
נכון.
הוא שודר בטלוויזיה, אני חושב שבלייב.
נכון.
בטח בערכאה המחוזית, אמנם היו שופטי עליון, אבל זה היה בית משפט מחוזי, ואני צפיתי די באדיקות, וזה עניין אותי, קודם כל הנושא עניין, ובית הטכניקה, המשפטי, האופן המשפטי, וזה ככה גם משך אותי, אמרתי, טוב, אני עורך דין, וסיימתי את הצבא, נרשמתי ללימודים, התקבלתי, והתחלתי את הלימודים, ומשם את הקריירה המשפטית.
אוקיי, the rest is history, כמו שאומרים. עכשיו, במסגרת התפקיד שלך בפרקליטות, הובלת תיקים נגד בכירים במשק, אם זה נוחי דנקנר, או הבעלי תפקידים בפסגות, וכדומה, ואני רוצה לשאול, איך עורך דין צעיר לא מפחד מול, נקרא לזה, ראשי שוק ההון ואנשים בכירים במשק, על כל המשתמע מזה, לעמוד מולם, להרשיע אותם, לנהל את המי... איך עושים את זה?
גם על זה אני אספר לך סיפור. לפני כשנתיים היה איזה כנס של הלשכה. הייתי אז ראש מחוז תל אביב, יושב ראש ועד מחוז תל אביב, והזמינה אותי, והזמנתי איזה חברת כנסת, הייתה בקהל, הייתה באותו יום במקרה באילת. והיא שאלה אותי, מה, אתה היית בפרקליטות? כי אז כבר הייתי... אמרתי לה, כן. אמרה לי, איך מקבלים תפקיד כזה? אמרתי לה, איקס, לא משנה מה שמה. אמרתי, לא, זה לא תפקידים שמקבלים. אני שלחתי קורות חיים למודעה, שלחתי בפקס, הזמינו אותי לרעיון, אף אחד לא הכיר אותי, כן, והתקבלתי. התפיסה הזאת שבשירות המדינה כולם מסדרים לכולם, כן, אז הגעתי לפרקליטות, לא הייתי, הייתי לפני כן עורך דין פרטי, במספר תחומים, עניין אותי גם ליטיגציה וגם עניינים כלכליים, הגעתי ככה בעקבות מודעה של רשות ניירות ערך ושל הפרקליטות לעסוק באותם תיקים, וזה נראה לי שילוב מאתגר ומאוד מאוד מעניין ומרתק מקצועית, גם הופעה בבתי משפט בתיקים פליליים, גם בנושאים של שוק ההון, שגם מצריך למידה מאוד מאוד ייחודית ומעניינת,
מקצועית.
ריאלית, נכון, למדתי בתיכון בכלל מתמטיקה ופיזיקה, זה התחבר לי, המון דברים התחברו לי יחד. וכן, הגעתי לתיקים מאוד 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 מעניינים, מאוד גדולים, ניהלתי לבד או יחד עם חברים וקולגות את התיקים הללו שציינת. אני חושב שראשית, כשאתה בא ומצויד בידע המקצועי ובהבנה שמה שאתה עושה, אתה עושה אותו מתוך אמונה של זה, קודם כל אלה העובדות, וזה הדין, וזה מה שצריך להיות, ואתה מייצג את האינטרס הציבורי כפי שאתה, והפרקליטות מבינה אותו, ולכן אתה גם לא, מטבע הדברים, לא מפחד לא לעמוד, כי אתה בעל הידע, ובטוח בעצמך, זה גם בסוף ליטיגטורים, זה, אחרי נדבר ככה, זה כמו קרב גלדיאטורי מודרני, או...
כן, קרב מדהים.
כן, והוא מאוד מרתק, וזה תחום שמצטיינתי בו. אז בבחינה הזאת לא פחדתי, אבל עוד משהו, אתה יודע, לא ידעתי הרי שתציב את השאלה הזאת. נתתי את הדוגמה על דנקנר, שאלת, אז אני אומר, כשנוחי דנקנר, אני נסעתי לימודים וחזרתי, והוא, אחרי עירוב, הוא נכנס לבית סוהר. והוא עמד מול המצלמות, ואמר, אני מרכין את הראש, ו... בפני בית המשפט, והולך לתת את הדין. הוא האמין, עד היום, אני בטוח אגב, שהוא עד היום מאמין שהוא לא עשה את העבירות שיוחסו לו. מבחינת זה עבירות מורכבות, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל אם כן התכוון, המון יסוד נפשי יש בה, כי הרי קניית המניות נעשתה, שאלה אם הוא התכוון או לא התכוון או לא, מי שעשה את זה תמיד בא לאיזה מחלוקות שבאות בתיקי שוק הון, מה הכוונה והמניעים של מה שאנשים עושים. זה מחלוקת מי עשה, מי קנה את המניות, אלא
ברור ורואים, כן.
וזה כל כך בקונטרסט לחיובי כמובן, אני אומר, למה שקורה היום, ולמסע ציד של חלק מהגורמים נגד גם הפרקליטות, גם היועץ המשפטית, גם שופטים, אלה שאני טיפלתי בהם, טיפלתי בתיקים,
כן, ניהלת את התיקים
כמובן, כן? לא, זה אנשים, זה מלח הארץ, אין מה לפחד מהם, ואני אומר את זה לשבחם, זה לא אנשים שהטילו אימה, והיה להם את כל האמצעים, אגב, הכלכלים לעשות את זה. וגם עורכי הדין שלהם ניהלו את התיקים בצורה עניינית ומקצועית, וגם הפרקליטות כך נהגה, והאנשים עצמם, לפעמים היו מחלוקות ואמוציות, זה אנשים שנשמים שכל חייהם לנגד עיניהם,
כן.
ואתה הרי הדימון הגדול, התובע, לא משנה מי הוא, כן? הוא עומד בינם ובין החירות, אולי לקחו אותם לכלא, ישלחו אותם לכלא, ועדיין ככה צריך להתנהל, הם נתנו פייט, אבל שמרו על הכללים, ואני חושב שזה המודל, ואני קורא לכולם לראות איך אלה התנהלו, ואיך צריך להתנהל, בכלל, זה לא קורה היום.
אתה יודע, זה מדהים שאתה אומר את זה, כי אנחנו במציאות של היום יכולים לחשוב שככה זה צריך להיות, כי אנחנו רגילים כל יום את ההתקפות האישיות והשמצות ומסעות צייד, כמו שאתה אומר, ולא זוכרים ולא יודעים שהיו גם תקופות אחרות ודרך אחרת להתנהל.
רוב התקופות, רוב החיים שלנו כאן במדינה היו אחרים.
מדהים.
השנים האחרונות זה פשוט אין מילים, מה שנקרא.
אני מסכים איתך.
אפילו לאור דין.
כן, אפילו לטיגטור. עכשיו, היית פרקליט בכיר למיסוי וכלכלה, ואז עברת לצד השני למה שנקרא עבירות צווארון לבן, ומייצג לקוחות מהצד הזה. יש לקוחות שאתה לא תסכים לקבל?
תראה, הייתי, כמו שציינת, טיפלתי באותם תיקים של עבירות כלכליות שמטופלות בפרקליטות מיסוי וכלכלה, והפכתי להיות סנגור. ברור שכל אדם זכאי לייצוג, והמקצוע שלי הוא, המומחיות שלי באותם תיקים פליליים של עבירות כלכליות, זה לא דילמות שבדרך כלל נתקלים בהם.
כן.
האם לא לייצג. יש חבר, קולגות, סנגורים, שנתקלים בדילמות כאלה, אולי בנושאים של עבירות תמין, ארגוני פשע וכו. שוב, אני, השיקולו, כל אחד ואחד, יש שיקול לכל אחד מהסנגורים, ברור, ואני מבין את הגישה הזאת, וגם את הגישה האחרת, ברור שכל אחד זכאי לייצוג, גם אנשים שעוברים, והם רק חשודים, שווה לעצמך שאתה דוחה מישהו, שהוא, לא יודע, איש צווארון לבן, איש עסקים, אבל הוא שם בעבירות מין. ואולי הוא לא עשה. זאת אומרת, מה שצריך, אז כל אחד זה ענייניו. אני לא, זה לא המקצוע המומחיות שלי, ולכן אני באופן אישי לא נתקל. מה שכן, אנחנו אחרי המלחמה, מיד אחרי המלחמה הארורה, של 7 באוקטובר, עלו דילמות שעדיין צריכות להיות מטופלות על ייצוג של מחבלי הנוח'בה.
נכון.
קודם כל, אני קורא לממשלה, לשר המשפטים, להפסיק לעשות את מה שהם כן עושים ולהתעסק במה שכן חשוב, בין היתר לקבוע כבר חוק של, ולקדם את העמדת מחבלי הנוחבות לדין. זה לא עניין רק משפטי, זה גם עניין לאומי וביטחוני.
נכון.
איך, מה הפרוצדורות ו... לפי איזה חוק ואיפה הם יעמדו וכיוצא באל. שמה אני נהניתי כראש הלשכה לקריאות ותמכתי בעמדות של סנגורים ציבוריים, בסנגוריה הציבורית, שכמוסד נדרשת לתת ייצוג הולם לכל מי שמועמד לדין פלילי, אבל הסנגורים לא חייבים לקבל, ואנחנו אמרנו שאנחנו ניתן גיבוי לכל סנגור
שיבחר לא לייצג.
שיבחר שלא לייצג את מחבלי הנוח'בה. בסופו של דבר, אם יעמדו לדין פלילי, הם יצטרכו לקבל ייצוג, אני חושב, אבל המדינה תצטרך להסדיר את הנושא הזה, אבל בוודאי אף אחד אי אפשר לכפות על הדבר הזה, לא רצוי לכפות על הדבר הזה, את הדבר הזה, וגם זה ערכית נכון. אגב, דיברנו על דמיאן יונק.
כן.
כשהוא יוצג בתחילת הדרך, ייצג אותו עורך דין זר.
כן.
כיוון שאף עורך דין ישראלי...
לא רצה.
לא הסכים חוץ מי, אותו שפטל. יורם שפטל, ששוב, כנראה אנחנו יודעים מה העמדות שלו היום, וזה לא מפתיע אותי, אבל שוב, בדיעבד אגב, אותו תיק דמיאן הסתיים בזיכוי. מכיוון, ומה הזיכוי? הרי בית המשפט העליון, שנים קדימה, אמר, הוא העלה טענה שהוא לא איוון, דמיאן זה אותו אדם שהסגירו מקליבלנד.
נכון.
אבל האישום היה שהוא איוון היום מטרבלינקה.
נכון.
הוא אמר, אני בכלל איוון אחר, והייתי שומר בסביבור, אם אני...
כן, כן.
כן. שזה לא, מה זה מזכה מאדם בפרחים, הרי זה גם מזכה הרי בהרשעה, אבל בית המשפט העליון זיקה, כי זה לא אותו, לא היה לו כאילו מנוס. ואני זוכר כנער, שזה נתן, אמרתי לעצמי, אנחנו ניצחנו את הנאצים, כי האיש הזה, אז בא בימים כן. כבר יחזיר את נשמתו לבורא, ואנחנו ביהדות הרי תמיד רואים השם יקום דמו, אז השם יקום דמו,
כן.
אבל לא דמו, דמם של הקורבנות כמובן,
כן.
שהוא רצח, הוא ינקום בו. אבל מערכת המשפט הישראלית ראתה, יש ספק, זה משפט פלילי מזכים, כך צריך לעשות בכל מיני תיקים, וזה דמוקרטיה. ובמובן הזה, החיות הנאציות לא שינו לנו את האופי.
לא הפכו אותנו להיות אחרים.
כי חיות היו תופסים את הבן אדם, אז בכלל לא מעמידים לנו משפט, הורגים אותו.
נכון.
מה שכנראה ראוי, בין אם אתה בסוביבור, ובין אם אתה בטרבלינקה, ואני חושב שישראל ניצחה. העם היהודי ניצח.
אהבתי.
מאני טיים, עם דני וידיסלבסקי.
ברבע הזה אני רוצה לדבר לך על עורכי דין בישראל, והדבר הראשון זה, מה ביניך התכונות שמאפיינות עורך דין טוב?
וואו, אין אחת. זה המכלול. ובסופו של דבר, יש כאן שילוב של ידענות והבנה גם של המטריה המשפטית, גם של הפסיקה, גם של הכרת הדין. ויש במקצוע הזה גם איזשהו משהו, ערך מוסף, כמו איזה מרכיב סודי, שאי אפשר בדיוק לקמת אותו. וזה לא משנה, זה בוודאי מאפיין מי שמייצג לקוחות, מה שנקרא בשר ודם.
כן.
אבל גם אנשים שבשירות הציבורי ומייצגים את הכלל הציבור או תאגידים משל... וזה אותו רצון ומסירות ונאמנות, שהמסירות והנאמנות היא גם עניין של אני אעשה הכל במסגרת הכלים המקצועיים בשביל הלקוח, וגם אני אעשה את הכל בצורה הטובה ביותר ועבורו. היכולת להיות מורה, מדריך, ללוות את אותו, את העניין או את הלקוח, שוב, בין אם זה מדינת ישראל כמכלול או בין אם הפרט באירוע המשפטי, שהוא בדרך, הרבה פעמים הוא משבר בחייו של אדם, גם משפט אזרחי, לרבים בטח לעניינים כלכליים, ודאי אם זה עניינים יותר מזה, תיקים פליליים, אדם לא קיבל רישיון למשהו יותר, לעתירה מנהלית, דברים שמשמעותיים בחיי אדם, גירושין, ללוות, להיות זה שבמטריה המשפטית, אבל הוא גם לוקח את, ה, את, ה, את העניין, את הקליינט, יד ביד, ועוזר לו לממש את מטרותיו, שבין היתר זה הזכויות המשפטיות שלו. היכולת עוד להתחבר, להבין, לעזור, להיות קשוב ולהיות אפקטיבי. אז הדבר הזה, יש איזה מרכיב של אישיות שהיא שוב משלבת גם ידע, גם חוכמה, גם חוכמת חיים, וגם איקיו, את ההבנה הרגשית ואישית, והשילוב בין ממש. הדברים עליהם, זה לב העניין.
מהמם. אני מלווה המון עסקים וקטנים ובינוניים, ואני אומר להם שכל עסק קטן צריך שלושה דברים בכל מקרה שיהיו איתו, שזה סוכן ביטוח טוב, עורך חשבון טוב ועורך דין טוב. ולא משנה מה הגודל של העסק. עכשיו, רוצה לשאול, איך עסק עצמאי, אתה חושב, יכול לבחור איזה עורך דין מתאים לו? כי יש כל כך הרבה עורכי דין, אז איך הוא יכול לעשות את הבחירה הנכונה?
אני לא יודע, אני חושב שאנשי עסקים חכמים ידעו, אבל אני אגיד לך מה, אני מתחבר לשאלה. לקחת, לבחור את העורך דין הנכון, ולהחליט שאני משקיע ומשלם וסוחר שירותיו של עורך דין ומתייעץ איתו גם באופן שוטף.
בדיוק.
זה לפעמים יותר חשוב מאחר כך ללכת ולקחת את העורך דין בעת המשבר. כי הייעוץ השוטף, למסור את הליווי, לתת להכניס עורך דין לתהליך, גם לתהליך קבלת ההחלטות היומיומיות, גם האסטרטגיות, גם יעזור לטייב את ההחלטות, וגם למנוע תקלות, שאחר כך, כמו שאומרים, כשטיפש זורק אבן, אז...
כן, שאפשר למנוע אותה מראש.
הרבה מאוד מהתיקים שאני הצגתי כתובע, אמרתי לעצמי בלב, אם אותם אנשים היו מתייעצים נכון עם, 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 עם עורך דין בקי, באופן שוטף, זה היה מונע, זה כמו ללכת לרופא מונע.
כן.
ואז במידת מסוימת, אני לא מייתר את הצורך בסוכן הביטוח, כן?
כן.
אבל...
מקטין
אבל,
את הבעיות.
את החשיפה.
כן. מהמם. עכשיו בוא ניקח רגע את הצד של עורכי הדין, כי יש במדינת ישראל עשרות אלפי עורכי דין, כמעט 100,000.
יותר, אנחנו חילקנו את הרישיון, בפעם הקודמת עברנו את המספר 100,000 ברישיונות.
מדהים.
לא כולם חלקם.
כן, לא כולם פעילים. כן.
כן.
אבל כמעט 100,000 עורכי דין. אז מה עורך דין יכול לעשות חוץ מאשר עבודה מקצועית טובה כדי להתבלט ולהשיג לעצמו הרבה לקוחות?
כן, אז זה כמו כל דבר, וגם אנחנו בעולם עריכת הדין, זה מתחיל במקצועיות, והמקצועיות והשירות שאתה נותן, הוא גם מלווה ככרטיס הביקור שלך, וזה סוג של מקצוע שהשיווק נקרא לזה מפה לאוזן, וההמלצות האישיות של קולגות ושל, סליחה, של לקוחות, הן קריטיות והן משפיעות מאוד בבחירה של עורכי דין.
נכון.
ולכן להיות עורך דין הכי טוב וגם לתת את השירות הכי טוב, כמובן זה א' ב'. אבל זה לא מספיק בעולם שלנו, בטח בעולם רווי תחרות, בטח בעולם דיגיטלי.
נכון.
אז אני חושב שראשית להבין את הסביבה, להשקיע בפיתוח עצמי. פיתוח, זה לא רק בשיווק או ב... יש לנו כללים על, שמגבילים כללי כן. פרסומת, אבל עדיין יש אנשים יכולים לפעול גם ברשתות החברתיות.
כן, יש חופש די נרחב עכשיו, בטח לא מתקופות קודמות.
יש חופש, אנחנו גם צריכים ללכת, ואנחנו גם מתכוונים לעשות בחינה מחודשת, ולהתאם ולהדכן את הכללים, למציאות, כי מה שהתאים ונראה שהוא לא סטנדרטי, הוא לא עומד בכבוד המקצוע, מה שנקרא לפני 50 שנה, זה לא מה שלפני 20 שנה.
נכון.
וזה לא מה שהיום, וגם בעתיד הדברים השתנו, ייכנסו גם מהפכה של, כן, AI.
כבר נדבר עליה.
נדבר עליה. אז להשקיע בפיתוח של העסק, שכולל גם שיווק, גם יכולת שיווק שוב, גם חיצונית וגם פנימית מול לקוחות, לשחזק, לשמר לקוחות, להשקיע בדבר הזה. אני חושב שכמו כל עסק שמבין שחלק רב מהזמן צריך להיות גם, גם, גם לנושאים האלה, ואנחנו בלשכת עורכי הדין גם מציעים, ובדיוק השבוע נבחרה, נכנסה לתפקידה לפני שבוע מנכ״לית חדשה, אחרי הרבה מאוד שנים שלא הייתה אישה אגב בתפקיד, אני חושב שאני מאוד גאה בדבר הזה, היא נבחרה כי היא באמת מצוינת, אבל אני גם מאוד שמח שאנחנו מקדמים את העניין הזה, ואמרתי לה, אנחנו צריכים לקדם תוכנית, אני עסקתי בזה גם בבחירות שלי, וזה באג'נדה שאני הצגתי, ליווי לעורכי דין צעירים, גם בגיל וגם בוותק כעצמאים, זאת אומרת, יש הרבה מאוד עורכי דין שהיו באיזה משרד גדול, מסור שוק ההון.
כן.
עכשיו הוא פתח משרד, הוא רוצה להיות באבן יהודה ולעשות חוזה דירה. זה קורה, כן. אז זה לא רק העניין של הגיל והוותק, נכון. אלא גם ותק כמשרד עצמאי. זה העיקר.
כבעל עסק, כן.
ולתת חבילה, להעניק חבילה של סיוע, שכולל הדרכה וייעוט מקצועי ומנטורינג, וכולל הכלים השיווקיים הדיגיטליים וכל מה שמאפשר בדבר הזה, וזה החובה שלנו כלשכה. עורכי הדין צריכים להבין שזה ה... והם מבינים, והם מבינים, ומי שלא, אז הוא צריך להשתדרג ולהשתפר. אני חושב שהם שם.
דיברת על AI, אנחנו יכולים לדבר על זה שעות, אבל רק במילה אחת.
אפשר לדבר על זה שעות, אפילו גם כשלא נהיה פה. זאת אומרת,
AI ידבר על זה שעות. אתה יודע, AI היום יכול לעשות את העבודה הכתובה לעורך דין, להכין את
החומרים. גם להתראיין.
גם להתראיין. אתה חושב שזה טוב, שזה רע?
זה קיים. אז אנחנו צריכים, אז אנחנו נצטרך להתאים את עצמנו למציאות ולגרום לטכנולוגיה ולקדמה לפעול לטובתנו ולא לרעתנו, גם כעורכי דין, גם פרטים וגם כקהילה משפטית וגם כציבור. זאת אומרת, לראות איפה הבינה המלאכותית שהיא איזושהי ורסיה, היא נישה בתוך התפתחות טכנולוגית,
נכון,
זה שם קוד שמאוד אוהבים לזרוק אותו, אבל למעשה מחליף את המילה טכנולוגיה וקדמה, איך היא משרתת, איך היא גורמת לעורכי דין להיות יותר טובים. ברור שבעתיד יהיו דברים ופעולות שהם בעיקר הדברים הסטנדרטיים והפשוטים, כמו המהפכות, המהפכה התעשייתית החליפה דברים שבני אדם עשו, ואנחנו נצטרך, אנחנו גם להתקדם כדי להיות רלוונטיים.
כן.
גם בזה, כמובן, שלשכת עורכי הדין כאיגוד וכארגון חייבת להתעסק, איך המקצוע ייראה בעוד 10 שנים, בעוד 15 שנה, איזה כלים לתת לעורכי הדין, כדי איפה עורך הדין יהיה, אבל בטוח שלא עולם, אני חושב שזה מהמקצועות, בוודאות, שלא ייכחדו,
באופן מוחלט.
לא, בוודאי, מכיוון שדיברנו על אותו רכיב סודי.
כן.
שהוא אותו נפש, אותה נפש שמורכבת גם משכל וגם מרגש וגם ממה שמרכיב את האנושיות, כי המקרים המשפטיים הרי זה עוסק בבעיות של בני אדם ובמשברים של בני אדם, וגם בני אדם יפתרו אותם. או יעצימו אותם, אתה יודע.
אני ממש מתחבר לכל מילה שאתה אומר, ואפרופו העתיד של עורכי דין, אנחנו ברבע הבא נדבר על הרפורמה המשפטית.
כן.
אבל זה
צריכה להיות העבר יותר מאשר העתיד.
מאני טיים עם דני וידיסלבסקי.
עמית, אפרופו העתיד של עורכי דין והלשכה, ובכלל יש את הדבר ש... קוראים לו רפורמה משפטית או הפיכה משטרית, ואתה שמת עצמך בחזית המאבק. לצערי אין מספיק אנשים שבחזית, אבל אתה נמצא שם ונלחם, חושב, כמעט כל יום ובטח כל שבוע בלי הפסקה. והשאלה שלי, אם אתה לא מפחד שבגלל שאתה שמת עצמך בראש המאבק, אנחנו רואים שאין פוליטיקאים שעושים או כמעט אנשי ציבור, ואתה נמצא שם כדי להציג את האינטרס הציבורי בדבר הזה, אם אתה לא מפחד שזה יפגע בך מבחינה תדמיתית, עסקית, בפרנסה, ואולי חס וחלילה פגיעות גופניות שאנחנו רואים שדברים מדרדרים, כי אתה באמת נאמן לדרך ולמה שהבטחת והתחייבת ובחרו בך 73% בבחירות כדי שתילחם על זה ואתה נלחם על זה. השאלה אם זה לא מפחיד אותך להיות שם בחזית לבד.
כן. לא רק שהצביעו 73%, המספר היותר מעניין זה שעשרות אלפים, ממש ככה, באו שהם לא באו בעבר בכלל להצביע ללשכת עורכי הדין, כי ענייני האיגוד הסטנדרטיים פחות עניינו אותם לבוא ולהצביע.
כן.
לפעמים היו רלוונטיים, לפעמים לא רלוונטיים, הייתה פחות רלוונטית, ובטח לא עניין אותם ויכוחים פנימיים, וכשבאתי והצבתי שזה המאבק שצריך לעסוק בו, אז... אלפים ועשרות אלפים, ואחוז ההשתתפות יותר משהכפיל את עצמו, והתורים שכולם זוכרים ביטאו את הדבר הזה, של באמת, אז אכן זה עניין שהוא קודם כל הוא קריטי לנו כאנשי מקצוע. כי הרי אף אדם, גולת הכותרת של, אני חושב, של המהפכה המשטרית, זה השינוי המבני של המשטר בישראל והחלשת גורמי הביקורת, החלשת מערכת המשפט, העצמאות שלה ומתן כוח עודף לממשלה.
אפשר להגיד שיצרת רשות אחת, שיש רשות אחת ממשלה, אין לא מחוקקת ולא שופטת.
קודם כל, זה שאין מחוקקת היום כבר, זה קיים.
כן.
במבנה המשטרי שלנו, שהממשלה היא זאת ששולטת בכנסת, ושים לב, אם זה חבר כנסת מהקואליציה, רוצה להטביע נגד החלטה של עם משמעת קואליציונית, הוא תמואף.
כן.
מודח או מוועדות, והנה, תראה, שר ביטחון. נאלץ להתפטר מהמפלגה שלו, כי אמרו עליו שיכריזו עליו כפורש, הוא לא יכול להתמודד וכו'. זאת אומרת, היום הממשלה שולטת בכנסת, שוב, זה לא עניין פוליטי, זה עניין שהוא מאפיין את השיטת משטר שלנו.
נכון.
בניגוד לארצות הברית, למשל, ששם בוחרים את הישירות את חברי הקונגרס, שם יש שני בתים, וגם הציבור בוחר אותם ישירות, לא דרך המפלגות, אז הם חייבים קודם כל הציבור שלהם. ברור שהפוליטיקאים, מי יבחר בי? אני מהבייס, כן? אבל שם יש קשר ישיר בין הקונגרס והפרלמנט לבין העם, מה שפה לא קיים, כי בסוף הרשות המבצעת, הממשלה שולטת בכנסת.
נכון.
ואז במציאות הזו, לתת לאותה רשות, ממשלה, גם להיות הדומיננטית והמשפיעה בבחירת הרשות השופטת, זה להפוך את כל העסק הזה לרשות אחת.
נכון.
זה לא שבאין מודלים בעולם הדמוקרטי שפוליטיקאים בוחרים שופטים, זה לא העניין. בישראל, ברור לך, אני אמור להיות ברור, ואני חושב שהציבור הבין את זה בשנתיים, בטח לפני המלחמה, כשהייתה ערנות מאוד גדולה למהלכים, שבזה זה מתמצא. זאת אומרת, זה מוקד העניין. וזה גם לא נכון לעורכי דין. מה זה לא נכון? זה פוגע בנו כאנשי מקצוע, כשאתה תבוא לבית משפט, או עורך דין יבוא לבית משפט, ומינו אותה, ומרכז של איזו מפלגה, הוא הדומיננטי, הגורמים המכריעים בשיפוט לא יהיו העניינים המקצועיים נטו. אני לא חושב שיש מישהו שרוצה להיות במדינה שבה עסקנות פוליטית היא דומיננטית. מה יגיד אזרח שיש לו תביעה ומולו סתם, נגיד, פעיל מוכר במרכז מפלגה בשלטון. זה יכול להשתפך, אגב. היום, תקחו לכם, תעשו תמונת ראי, זה לא משנה.
נכון.
ויש מפלגות שאין מרכז, אבל יש תורמים, ויש מקורבים. זה לא מנחלת צד אחד במפה הפוליטית.
נכון.
אז האזרח שאין לו שום נגיעה לפוליטיקה, הוא התמודד, בוא נגיד, היום השלטון את הליכוד, בסדר, היום הוא הולך למשפט אזרחי עם איזה פעיל מרכזי, שגם שם נתנו את ההוראה למנות השופט. מה הוא ירגיש? אני לא... עזוב רגע מה תהיה התוצאה של המשפט. מה ירגיש ואיזה אמון? מדברים על אמון הציבור במערכת המשפט. נכון, מערכת, האמון הזה יורד. יורד בין היתר. לא רק, אבל בין היתר, בגלל מערכת אחר רבת שנים שבהם צד, מספרים לציבור שבית המשפט הם,
כן.
הם לא לגיטימיים. אבל נכון שירד מ-80 ו-90 אחוז מלפני 20-30 שנה ל-40 אחוז
היום. אתה יודע, זה מצחיק.
כן, אבל בכנסת... ובממשלה אחוזים עוד הרבה 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 פחות. אז אני מציע לכל מי שאומר, אם המדד הוא אחוז הציבור, אחוז האמון, תשבו את אחוז האמון של הציבור בכנסת או בממשלה, הוא הרבה יותר נמוך מבתי משפט.
אני אומר שזה מצחיק, עובדים כל כך קשה לפורר את האמון, ושלא יהיה אמון, ואז אומרים, הנה אין אמון.
ברור, אז חזרה לשאלה. אז ראשית, זה נכון גם מקצועית. שנית, זה לנו כמדינה. ולכן הצעתי למאבק. אני לא חשבתי שאני אקדיש להיות ראש לשכה, זה למעשה, זה המון 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 שעות, זה חלק עיקרי מהיום, בהתנדבות. ואני לא חשבתי שאני ראש לשכה ושאני אתמודד, הייתי ראש מחוז בתל אביב, וזה דבר, וגם שותף במשרד שינורוביט, והדברים, החיי היו, סיפקו אותי גם בצד הציבורי וגם בצד המקצועי. אבל לאחר הצגת המהפכה המשטרית, התוכנית של השר לוין, בתחילת ינואר 2023, אני קיבלתי החלטה שאני אתמודד, כי בעיקר לא רק גם הצד המקצועי וגם הצד הלאומי והדמוקרטי. וכשאתה עושה את הדבר הזה, והיה ברור לי מול מה אנחנו עומדים, מול כוחות חזקים, מין רצון עצום לייצר הרס וחיבור הרס בהי, וחיבור בין גורמים מאוד רדיקליים, כמו שר המשפטים ששנים דיבר על, פשוט על, 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 על פירוק המערכות, וחיבור לשמחה רוטמן וגורמים מהצד המשיחי קיצוני, שיש להם רצון להפוך כאן למדינה, מדינת הלכה בוודאי לא דמוקרטית. החיבור הזה הוא חיבור מאוד מסוכן לישראל, והוא יצר כוחות מאוד מאוד גדולים, והיה ברור לי לחלוטין שאני אעמוד בלחצים, ותשאלת אם מפחד. זה לא, אני מפחד שהמדינה תלך. אז ברור לי, אתה יודע, באיזשהו שלב, תמודד אז איפה ינווה. הוא מעבר להיסטוריה, הוא גם אדם יחסית כוחני. אמרתי, חבר'ה, זה לא נעים, אבל אין ברירה. ואני באמת, 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 מה שאני חושש, זה איך ייראה פה, איזה עתיד ויהיה פה לילדים שלי, על זה אני יותר מפחד, וזה אני ממש מפחד, אגב. ובגלל זה צריך להיאבק, ולא משנה, אני לא בודק כל יום מאחורי הכתף, כמה עוד עומדים לידינו. עומדים, גם פוליטיקאים, אני לא מזלזל, אני רואה הרבה מאוד חברי כנסת נלחמים, לא נתן ציונים לכולם, אבל יש. ובעיקר, בעיקר הציבור עכשיו, נכון, שבאמת הרוב המוחלט של הציבור היה, הבין את הסכנה לפני המלחמה. מכל המגזרים, ומי שהסתובב בהצהרות ובהפגנות, וראה באמת מכל המגוון. אחרי המלחמה שינתה המון דברים. קודם כל, היא שינתה המון דברים לרעה במדינת ישראל בכלל, ועד שלא... יש חטופים והרוגים, אנחנו, זה הרי ברור. אבל אני חושב שהציבור הרבה יותר עייף, הרבה יותר טרוד, הרבה יותר כאוב, בסוג של, אני לא פסיכולוג המונים, אבל בסוג של דיכאון. ולכן הצורה של הביטוי של המחאה בדבר הזה השתנה. גם בשלבים הראשונים היה ברור, כמעט מובן מאליו, שעוצרים. שלוקחים אחריות, שמבינים את, 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 את השבר הזה.
לכאורה, כן.
לכאורה, אבל מאוד מהר, או די מהר, חזרו, בוודאי לוין ורוטמן ואחרים, חזרו להפעיל את אותה, לנצל את השבר בעם, להפעיל את אותה מהפכה, ולרסק פה את מה שנשאר. לא נשמע מהם מדברים על ועדת חקירה ממלכתית, רק לעשות דה-לגיטימציה לשופטים, כדי שחלילה יום אחד תקום,
ולא יהיה שופט שיעמוד בראש הוועדה.
לא יהיה, כי הם לא לגיטימי, אז בואו נמצא איזה פעיל מרכז, או אדם, הכל להשטיח, הכל לרדד. תשמע, אני רואה את שר המשפטים, יש את התמונה המפורסמת שלו ככה מחייך במליאה, אני בטוח שהוא לא שמח, אין לי ספק בזה. אבל אני קצת תניעות. הרכנת ראש, הבנה של, שהדרך הפילוג והדרך של ההרס הובילה אותנו, החברתי, הובילה אותנו למקום הכי נמוך. ובמקום הדבר הזה אני רואה תופעות של הסתה פרועה, פרועה נגד שופטים ברשתות החברתיות, זה ממש מערב פרוע, כולל כינויים, שהורסים את, מה זה הורסים? שהם גרמו והם מסוכנים לישראל, זה גם אני, כנבחר ציבור, ובוודאי חברי כנסת ושרים, הם נכנסים במודע להיות, אנחנו נציגי ציבור, ויש לנו גם מערכה ומערך פוליטי, כן. ודוברים, ולגיטימציה לפעול ולהתראיין ולהגיד כמעט מה שהם רוצים, ובטח שנבחרי ציבור אחרים, חברי כנסת שרים, גם יש להם חסינות, שופטים...
לא חלמו על זה.
לא באו לזה, ואין להם את הכלים המוסדיים להתמודד מול הדבר הזה, ועורכי הדין והפרטיים צריכים להיות פה, לא לשופטים, ממש לא. אגב, יש המון ביקורת, אולי אני אגיד על זה מילה, זה חשוב, על דברים שכן צריך לתקן. אבל להרס ולמדינה שעושה מסעות צייד, כחלק מניסיון לייצר דה-לגיטימציה למערך המשפט, לעולם המשפט. ואנחנו מאוד מוטרדים, וצריך לעמוד מול הדבר הזה בגאון. אתה יודע, אפרופו, שבוע שעבר הושקע אותו מתווה. המתווה הזה... שקראו לו פשרה, הוא כמובן לא פשרה, מכיוון שהוא...
החלטה של שניים מאותו צד.
בתוך הקואליציה. גם שם זה לא מקשה אחת, אבל אני איזו החלטה בתוך הקואליציה.
סליחה, עמית, אנחנו לא נרחיב על זה.
משפט אחד על זה. אבל הוא גם לא פתרון למשבר החוקתי, כי מה זה הפתרון? מה זה משבר החוקתי? משבר חוקתי זה לא אם יש הרכב כזה או אחר של הוועדה לבחירת שופטים. הרכב זה כששרים אומרים, כמו שר קראי, שרוצה לסגור פה את כל, כן, את
התקשורת.
אבל שהוא לא יצאת לפסיקות, הוא לא מציית לפסיקות בגד. שחברת כנסת לא מגיעה לחקירה שהוא הוזמנה עליה. ששר המשפטי אומר, אני מחרים את בית המשפט. זה משבר חוקתי. אבל הדבר הזה, הוא לא רק שהוא לא פותר פה,
הוא מחמיר את זה.
הוא אומר בקולו, הוא יעצים את זה. ולכן, זה הדברים שאנחנו נאבקים מולם. וכמו עכשיו, נחזור לשאלה, אני אכן מפחד, אבל האמת שלא על עצמי, אלא על איך ייראה פה העתיד שלנו.
אני חייב להגיד לך תודה על זה שאתה נלחם עבור כולנו.
תודה.
מאני טיים עם דני וידיסלבסקי.
עמית, מעבר לראשות הלשכה ועורך דין, יש גם בן אדם. ובן אדם שהגיע להישגים מרשימים מאוד, ובגיל צעיר גם לתפקידים רמים מאוד. אני רוצה שניתן הצצה טיפה על החיים האישיים ועל מה שאתה עושה. הדבר ראשון, איזה הרגל מנצח יש לך? משהו שאתה מרגיש שעוזר לך להצליח?
אני, יותר קל לי לדבר על הרגלים הלא טובים. וואו, אתה רואה, הנה, אתה, איך התקלת אותי? כששאלת אותי על רפורמה, מהפכה, מה עורך דין טובה, מיד לא...
קודם כל, אני יכול להגיד
לך... אני יכול להגיד לך מה, לחדש. כן. כי אני באמת חושב שבחיים המקצועיים שלי, בכלל במסלול שלי, מאז נגיד שהתחלתי ללמוד, או כעורך דין, עשיתי הרבה תחנות, וגם לא באיזה מסלול שגרתי במיוחד. הייתי עורך דין פרטי, ואחרי זה עברתי לפרקליטות, וגם עברתי מתחום אזרחי לפלילי, למדתי בתיקים הראשונים ממש את הסדר דין, ויחד עם התיקים עצמם. והתמקצעתי, ואז שוק ההון, ולך תבין מה זה הרצת מניות, לא שכרתי לפני זה מניות, ואז לבוא להיות סנגור, וללמוד להיות עורך דין פרטי, ופתאום לשכה, ומי חשב על לשכה בכלל? כי מה זה לשכת עורכי הדין? כשאני באתי להתמודד, אמרתי, הייתי בלימודים בחו"ל, וחזרתי, ובית ספר די יוקרתי, יש לי הרבה כעס על ההנהגה שלו בהרווארד, כן. על החשיבה באוקטובר, אבל בית ספר הוא בית ספר טוב. ומה אתה לשכת עורכי דין? היית בכל המקומות, היית בתיקים הכי מעניינים בשוק ההון, ואתה שותף, ואתה ב... למרות שהשותפות היית לפני. למה לשכה? אבל חשבתי שזה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, שום דבר לא היה בתלם. לא שאני חושב שהתלם הוא דבר רע ללכת בו, אבל צריך ככה לא לפחד לפרוט את הגבולות.
זה הרגל מדהים, ובאמת מוביל...
הרגל לא להיות מורגל, לא להשתמש בהרגלים.
לא להיות רגיל. לצאת בגדר רגיל. עכשיו, בטוח שגם בתקופה כזאת במיוחד, ובמאבקים שאתה עושה, ובאופן כללי, עם כל התפקידים שעשית, שיש גם תקופות שהן לא קלות או זמנים קשים. מה עוזר לך להתמודד או להתגבר על זמנים כאלה?
שוב, המצב שבו אנחנו נמצאים בשנתיים האחרונות, אלה האתגרים הגדולים, הקשיים, בגלל שמה שאני עושה בפן הציבורי, הוא מתוך תפיסת אמונה אידיאולוגית עניינית. זאת אומרת, אני לא עושה דברים בלשכה שהם יחזקו אותי באופן אישי. זה לא עניין לקדם אותי. כן. תפיסת עולם הרבה יותר קל לחפור, לעלות רגע קומה, ננשום אוויר בערב, אם אני יוצא עם הכלבה, או שוחח עם אשתי, או עם הילדים, ולהיזכר רגע, לעלות למרפסת, יש בתורת הניהול, תהיה פעם, לזוז בין העשייה עצמה, ורגע לעלות לבלקונים, מה שנקרא, כן. ולצפות, ולאירוע, ואז לחזור, לעלות, להסתכל, להיזכר במתפן, לאן אתה הולך, זה מקל.
אתה יודע, הזכרת ניהול?
לא כל כך קשה לי, כן, אבל קשה לי מאוד במדינה.
כן, לא באופן האישי.
אני לא אדם סובל, כן. הכל השתנה, אחרי המלחמה זה משהו אחר.
זה נכון. והזכרת ניהול, אז אתה מנהל בעצם, נקרא לזה 100,000 לקוחות, שזה בעצם עורכי הדין, ובנוסף יש לך גם 10 מיליון לקוחות, שזה תושבי המדינה שאתה...
נכון.
אתה יכול לתת את זה. טיפ 2 ניהולים בנוסף לעלייה למרפסת?
קודם כל להקשיב לצוות. אני משתדל לרוב הזמן לבחור, לקחת, להקיף את עצמי באנשים איכותיים. זאת אומרת, סליחה. אני תמיד מקיף את עצמי במי שאני חושב שהוא איכותי, ורק באנשים איכותיים. אמר לי פעם איזשהו מנהל, שהוא גם... יש משכיל בצורה בלתי רגילה, הוא אומר את זה בלעז, A people connect with A people, and B people connect to C people. אני משתדל להקיף את עצמי באנשים דומיננטיים, חזקים, נשים, הצוות שלי הוא צוות שאנחנו לא יכולים להיות רק גברים, זאת אומרת, באמת, בחרנו פה מנכלית, ואני מאוד מגיע בזה, יש לזה הרבה משמעות בדבר הזה.
נכון.
ולעשות מין הרגל, לקבל את רוב העצות, ולפקפק, אבל לקבל את הרוב, ולהשפיק, כי בסוף אתה לא מבין בהכל, אתה לא יכול להבין בהכל. אבל באמת, לא לפחד, אני חושב שבטח כשאתה עולה בסקייל של הארגון, ובהיקף הכמות של האנשים שאתה צריך להתייחס, בין אם זה לקוחות, כמו שאמרת, 100,000 או 110 מיליון, ובין אם זה ארגון של 200 עובדים של לשכת עורכי דין, פחות או יותר. אז צוות טוב וחזק, ולתת להם לעבוד, וגיבוי, אני חושב שזה דבר שאין בו, אין שני לו.
מהמם. אני רוצה לשאול אותך, בתור מישהו שהוא גם מנהל את הלשכה, וגם יש לך משרד פרטי, או אתה שותף במשרד פרטי, איך נראה סדר יום בחייך?
זה עוד דבר שצריך להקשיב ליומן.
כן.
לשמוע לו טוב טוב, כמו לרופא. אין פה, זה חייבים, התזזיתיות שאנחנו נמצאים בה, ושהעיסוקים שאני, אני עושה 100% מזה ו-100% מזה, אין לי תשובה יותר טובה מזה, ו-100% ומה שנשאר זה כמובן למשפחה, זה צריך לי, בעיקר סוף השבוע, אבל אני ככה משתדל להזכיר לעצמי, ואני פעם בשבוע יוצא לבת הצעירה, ש... יום אחד, אני חושב שהשבוע בטעות אמרתי, אני באיזה דיון בבית משפט, אני מסתכל על השעון, כי אני צריך לקחת אותה מהגן, ואחרי 5 דקות נזכרתי שכבר בגיטה בבית. אני לא, אני עדיין צריך לאסוף אותה, ואני רוצה לאסוף אותה, כן? אז זה פשוט, פעם אמר, אני חושב שמייחסים את זה לנשיא אהרון ברק, נכנס אליו. מישהו, אתה תובע, אמר לו, הוא טוען, ואומר, אתה צודק, ואז אתה נדבר, הוא טוען, ואומר, אתה צודק, ומה הקהל שאלו, אבל איך אתה יכול להגיד שזה צודק וזה צודק, וגם אתה צודק. אז אני עוסקי 100% בזה, 100% בזה, ו-100% בזה.
אז הזכרת את המשפחה, גם משפחה היא עורך הדין.
נכון. היא יותר טובה.
זה יתרון, זה חיסרון.
נגיד עוד יותר טובה.
עוד יותר טובה. זה יתרון, חיסרון, איך זה משפיע על המשפחה?
דיברנו מקודם על התוכנית, זה קיים.
כן, איי, יש לך את זה.
לא, אתה אומר, לא, קודם כל לא צריך איי, artificial, יש פה intelligence, human intelligence. וזה אחד, אתה שואל אותי אם זה יתרון או חיסרון, אני התחתנו כי אנחנו אוהבים אחד השני, ולא בדקנו אם זה מועיל או לא מועיל. לא, ידענו את התואר, כי נפגשנו בפקולטה למשפטים.
גדול.
אז והיא גם הייתה מתנהלת, ברור שהיא גם תהיה עורכת דין, אז גם התחתנו אחרי שאני כבר הייתי. כן, בקיצור, כן, לא בדקתי, הסיבת הנישואים הייתה אהבה ולא יתרונות או חסרונות. אבל היא מלווה אותי מאוד, קודם אנחנו, מעבר לקשר הרחב. האמית, שהוא גם, אתה יודע, אהבה וגם שותפות וחברות, היא באמת, אתה שאלת אותי מקודם על הקשיים.
כן.
אז מכיוון שבאמת אני מסתכל על מה אני עושה, ושוב, כמובן, בטח גם מי שמאזין לנו, אולי חושב שאני בכלל טועה וצריך את המהפכה, ובטוח שיש כאלה שקוראים אחרת, מטבע הדברים. אבל כשאתה עושה את זה מתוך אמונה, ואז כשיש את השותפות הזאת, הרבה פעמים אנחנו משוחחים, והיא נותנת לי באמת את ה... גם תובנות, אבל לא רק תובנות, אלא גם חיזוק, שזה הדבר, כמו שאמרתי, אנחנו נאבקים על הבית. אז בוודאי שבוודאי שזה יתרון, ואתה יודע, כשיש בחירות, לשכת עורכי הדין, זה כמו... מסע של בחירות זה מסע אישי מאוד מאוד...
נכון.
מאוד מורכב, מאוד מעניין, כן? אבל צריך לעשות אותו רק כשיש לך את הגיבוי, וכשבכל פעם שהייתי צריך... הייתה באה למלא את כל הפונקציות הכי קרובות אליה. יש רק אדם אחד שיכול להיות ראש המנהל המטה שלי, שזה היא, נועה. והיא גם עשתה את זה, זה שבועיים, עד ש... ואחר כך בעצם לפתם. אז כן, אז באופן כללי, זה יתרון גדול.
זה מהמם ומרגש. אני רוצה להגיד לך, תודה ענקית, קודם כל שהיית איתנו היום.
אגב, אבל אתה יודע, ש... אתה שאלת כמקצוע, כאשת מקצוע, כן. באמת, באמת, באמת שהיא אשת המקצוע בתחומה, אם היא מתעסקת בנושאים מסחרי, נדלן, מסחרי, או, באמת הכי טובה שיש. אז הבעיה היא שהיא גם, היא גם חושבת שהיא גם מבינה בתחומים שאני מתעסק בהם, והבעיה היותר גדולה זה שהרבה פעמים היא גם צודקת. אז כן.
איך תנצח עם זה?
לא, אז אני מנצח עם זה.
גדול. זה מקסים. וגם תודה נקית שהיית איתנו היום, וגם על כל מה שאתה עושה ומשפיע, ואני מאחל לך להמשיך להילחם עבור כולנו ולהשפיע בענק.
תודה, תודה, תודה רבה על המחמאות. באמת היה גם מקסים פה, ואנחנו באמת צריכים לנצח, ונצח, ואין ברור לגמרי שאין מקום בעולם ובישראל ומערכות שלא צריכות שינויים. אבל אנחנו נעשה את זה ביחד, ובצורה קונסטרוקטיבית, ונצליח.
אמן.
אמן, אמן.
וואו, איזה אושר היה עם עמית. לסיום, טיפ קטן לחיים ולעסקים. אושר לא נקבע לפי מידת האושר הכספי. אושר נקבע לפי המשמעות שאנחנו נותנים לדברים. אפשר להיות עם מיליונים בחשבון הבנק ועדיין להיות אומללים. להתלונן על מה שאין, לקנא באחרים שיש להם אולי יותר, לשנוא אנשים מסוימים, לקטר על החיים ולחפש ואפילו למצוא מה לא בסדר, להאשים מישהו אחר בכל טעות, הפסד או כישלון, ואפשר להיות עשיר עם 30 ש"ח בכיס. להודות על היש, לראות הזדמנויות, ליצור משחקים, לפרגן לאחרים, להיות סקרנים, ליהנות מהחיים. והקטע הכי טוב? שאם אתם מאושרים באמת, אז גדלים הסיכויים שלכם להיות גם עשירים. לאור הביקוש הרב ודרישת הקהל, בקרוב אני מעביר בפעם השלישית ברציפות סמינר מתקדם בנושא עושר, יחסים, משמעות וחיים. אם אתם רוצים פרטים, אז תשלחו לי עכשיו וואטסאפ עם השם שלכם ל-072-242-3333. אני והצוות שלי כבר ניצור קשר. ובשבוע הבא ניפגש כאן כרגיל בתוכנית מאני טיים. תודה לטכנאי ענוג סומך, תודה לעוזר התוכן של לוי דיסלבסקי, למפיקי הוידאו אורן ברני ואילה שמואלי, תודה רבה לעורך והמפיק אחי צח שמעון, אני דני דיסלבסקי, ונסיים עם שיר ותקווה, רוח השינוי.